הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-12 מהלכות נזקי ממון. פותח הרמב״ם בהלכה א', החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו, לתוך הבור, שור או חמור ומת, ואפילו היה הבור מלא בגזעות של צמר וכיוצא בהן דברים רכים, שבעל החיים שנפל לתוכו לא מת מחמת החבטה, אלא מחמת האבל שבבור, שהוא נחנק מהאבל שבבור, הרי בעל הבור חייב לשלם נזק שלם, שהתורה חיווה את בעל הבור, בין אם מת בעל החיים מחמת החבטה, ובין אם מת מחמת אבל הבור, וכפי שהתבהר בהלכה י' ד', שנאמר בפרשת משפטים, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. ואף שנאמר בתורה ונפל שם שור או חמור, הרי אחד שור וחמור, או שר מיני בהמה, חיה ועוף, שנפלו אל הבור ומתו, הרי חופר הבור צריך לשלם את דמיהם, שלא נאמר בתורה שור וחמור, אלא בהווה, שהתורה מדברת באופן המצוי, ובדרך כלל אלו הבהמות המצויות ביד האנשים שהם הוליכים אותם ברשות הרבים. הלכה ב', אחד החופר בור ברשות הרבים, דיינו שהן חלל הבור והן פתחו נמצאים ברשות הרבים, או החופר ברשותו ופתח לרשות הרבים, שחפר את חלל הבור תחת רשותו, ורק פתח הבור נמצא ברשות הרבים, או שפתח לרשות חברו, שחפר את חלל הבור תחת רשותו, ופתח הבור הוא ברשות שכנו, או שחפר ופתח ברשותו, שחפר בור שהן חללו והן פתחו נמצאים ברשותו, ואחר כך הפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו, שהפקיר את רשותו שמסביב לבור, אך לא הפקיר את שטח הבור עצמו, ואם כן לאחר שהפקיר את רשותו לרבים, הרי בורו נמצא ברשות הרבים, הנה בכל האופנים הללו, הרי זה חייב בנזקיו, אבל אם חפר בור ברשותו, ולאחר מכן הפקיר את רשותו ואת בורו, שאף שרשותו יעתה מקום לרבים, והם עלולים להינזק מהבור, מכל מקום מכיוון שהפקיר את הבור, אין הבור שלו והוא איננו באחריותו, או שהפקיר בורו שברשותו, שהפקיר רק את הבור שברשותו, ולא הפקיר את הרשות עצמה, שגם באופן זה הבור כבר אינו שלו, ולפיכך אף אם ייתן רשות לאנשים לעבור ברשותו, הוא איננו חייב על נזקיו, או יקדישו, שיקדיש את בורו ששוב הוא אינו שלו, הנה בכל האופנים הללו, הרי זה פטור מלשלם את נזקי הבור, משום שנאמר, בעל הבור ישלם, מי שיש לו בעלים, שרק בור שיש לו בעלים, בעליו חייב בנזקיו. ואף שהוא הגורם לנזק על ידי שחפר תחילה את הבור, הרי אין לחייב אותו משום כך, שהרי בתחילה ברשות חפר, מפני שחפר ברשותו, שבשעת החפירה, הרי הרשות והבור היו שייכים לו, והוא לא חפר את הבור במקום שיש רשות לרבים להלך שם, ולפיכך היה מותר לו לחפור את הבור, כך שאין לחייבו על עצם מעשה החפירה, ואף לאחר שהפקיר את רשותו ששוב יש רשות לאנשים להלך שם, הרי מכיוון שהפקיר גם את בורו, שאין הבור שלו, שוב לא ניתן לחייבו באחריות נזקיו. הלכה ג' אחד החופר שאדם חפר בעצמו את הבור ברשות הרבים, או שנחפר הבור מאליו ברשותו, כגון ששקע האדמה או על ידי שיטפון, והפקיר רשותו ולא הפקיר את בורו, או שחפרתו בהמה או חיה ברשותו, ואחר כך הפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו, הרי אף באופנים שלו הוא חפר את הבור, אלא נחפר הבור מאליו ברשותו, או שחפרתו בהמה או חיה ברשותו, ואף אם חפרה אותו בהמה או חיה שאינה שייכת לו, הרועיל והוא חייב למלותו באפר, או לחסותו להניח מכסה על פתח הבור מלמעלה, ומכיוון שישנו בור ברשותו, הרי כאשר הוא מפקיר את רשותו שיש בה את הבור, הרי הוא גורם תקלה לרבים שיעברו שם, ולפיכך מוטל עליו לסתום את הבור או לחסותו, והואיל ולא עשה כן, הרי זה חייב בנזקיו של הבור. ממשיך הרמב״ם ואחד החופר את הבור, או הלוקח, שאדם אחר קרא את הבור, והוא קנה ממנו את הבור, או שניתן לו הבור במתנה, הרי אף הלוקח או המקבל מתנה, חייבים בנזקי הבור. דאף שנאמר בתורה וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור, הרי בהמשך הכתובים נאמר, בעל הבור ישלם, לרבות מי שיש לו בעלים מכל מקום, שכל בור שיש לו בעלים, חלה עליהם אחריות הבור, והם צריכים לשלם את נזקיו, אף אם לא הם אלו שחפרו את הבור. הלכה ד' אחד החופר בור, או המגלה מקום שהיה מכוסה, שהסיר את הכיסוי מהבור, הרי אף הוא חייב בתשלומי נזקי הבור, שנאמר בפסוק הנ"ל, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו, בעל הבור ישלם, הרי שלא רק קורא הבור חייב בתשלום נזקיו, אלא אף אדם שרק פתח את מכסה הבור, הרי הוא חייב בתשלומי נזקיו. ואם כיסה הוא כראוי, שכיסה כראוי את הבור שקרה או את הבור שפתח, או כל בור שהיה תחת אחריותו כגון שקנהו, הרי אף על פי שהתליע מתוכו, שתולעי עץ קרסמו את מכסה הבור מבפנים, או שהמכסה הרכיב מבפנים מחמת האוויר החם והאבל שבבור, ומחמת כך נפל לתוכו שור ומת, הרי זה בעל הבור שכיסה הוא פטור, שנאמר ולא יחסנו בעל הבור ישלם, שרק אם לא כיסה את בורו, הרי בעל הבור חייב בתשלומי נזקיו. אם כיסה הוא כראוי, הרי זה פטור, אף שהתליע הכיסוי מבפנים, הדבר נחשב כאונס. אך באם התליע הכיסוי מבחוץ, הרי הוא חייב, ומכיוון שהדבר נראה, היה על בעל הבור לתקנו. ואם כיסה הוא בדבר שיכול מצד חוזקו לעמוד בפני שברים, שאם יעברו עליו שברים לא יישבר, אך אינו יכול לעמוד בפני גמלים, שמשקלם הרב יותר עשוי למוטט את הכיסוי, והלכו עליו גמלים ונתרועע, שהכיסוי נעשה רעוע, אך לא נשבר לגמרי, ואחר כך הלכו עליו שברים ונפלו בו, משום שנתרועע תחילה מחמת הגמלים, הרי באם אין הגמלים מצויים שם באותו מקום, הרי זה פטור מלשלם את נזק השברים, מפני שזה אונס, שבמקום כזה שמצויים בו רק שברים ולא גמלים, די להניח על הבור כיסוי העמיד בפני השברים, ולא היה לו לחשוש שמה הזדמנו לשם גמלים, ועל ידם התרועע המכסה, כך שהשברים יפלו בתוכו. אך באם יבואו שם גמלים, שלאותו מקום נמצאים גמלים אפילו לפרקים, דיינו שרק לפעמים מגיעים לשם הגמלים, הרי זה חייב בתשלומי השור, ומכיוון שהגמלים מגיעים לעתים לאותו מקום, היה לו לחשוש שהגמלים יגרמו להתרועעות המכסה, שאז יש לחשוש שיפלו לבור אף השברים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', ובמקרה זה שכיסה את הבור, בכיסוי שיכול לעמוד בפני שברים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים, והתליע כיסוי מתוכו, שזהו דבר שלא ניתן לדעת עליו, והוא נחשב לאונס, ומחמת שהכיסוי התליע נפלו בו שברים, הרי אף על פי שהגמלים מצויים שם תמיד, והרי הוא פושע לעניין הגמלים, שהרי היה עליו לחסות את הבור בכיסוי חזק יותר העומד בפני הגמלים ולא עשה כן? כל מקום הועילו למעשה מחמת שהתליע הכיסוי נפלו בו השברים, ולא משום שהגמלים דרכו עליו, וכאמור מאחר שהתליע מתוכו הוא לא יכל לדעת על כך והרי זה אונס, הרי זה פטור מתשלום נזקי השברים וכן כל כך יוצא בזה. על החווה, אדם המוצא בור מגולה וכיסה הוא, וחזר אותו אדם עצמו וגילה הוא, שנטל את הכיסוי שהניח תחילה וגילה שוב את הבור, ונפל שם בעל חיים וניזוק, הרי בעל הבור, זה שחפר את הבור תחילה, חייב לשלם את הנזק, כיוון שפשע בכך שהשאיר את בורו מגולה, וזה האחרון שכיסה את הבור וחזר וגילה הוא, פטור, שהרי לא פשע בבור כלום, שהבור היה מגולה בתחילתו, באשמתו של החופר את הבור, והוא רק החזיר את הבור למצבו הקודם, אבל אם השני סתמו באפר, שמילא את הבור באפר עד שהבור נסתם כולו, ואחר כך חזר והוציא את כל האפר שהניח תחילה, הרי זה האחרון שסתם את הבור, ולאחר מכן הוציא שוב את האפר, חייב בתשלומי נזקי הבור. והראשון שחפר את הבור תחילה פטור, שכיוון שסתמו באפר, נסתלק מעשה ראשון, שכאשר השני מילא את הבור באפר, שוב אין כאן מציאות של בור כלל, ובכך נסתלק לגמרי הבור שחפר הראשון תחילה, וכאשר השני חזר והוציא את האפר, הרי נחשב הדבר שהוא קרא בור חדש, ולפיכך רק הוא חייב בתשלומי הנזקים. הלכה זין, בור של שני שותפים, כגון שחפרו יחד, או שהיה ברשותם המשותפת שיפקירוה ולא יפקירו את הבור, שעבר השותף הראשון על פני הבור וראה הוא מגולה ולא כיסה הוא, אחר כך עבר אף השותף השני על פני הבור וראה הוא מגולה ואף השני לא כיסה הוא, ולאחר מכן נפל שם בעל חי וניזוק, הרי הראשון חייב בנזקי הבור עד שימסור דוליו לשני. דיינו את הדלי שבו דולים מים מן הבור. ומי שמסר הראשון את דוליו של הבור לשני כדי לדלות ממנו מים מן הבור, הרי זה נפטר הראשון ונתחייב השני לחס אותו, ומעתה הוא החייב בנזקי הבור. ואם כיסה הוא הראשון כראוי, ובא השני ומצאו מגולה, כגון שהתליע הכיסוי ונשבר, ועל אף שהשני מצאו מגולה הוא לא כיסהו, הרי השני חייב, שתכף כשראה את הבור מגולה היה עליו לחס אותו, וכיוון שפשע ולא כיסהו הרי הוא חייב. אך הראשון לא פשע שהרי כיסה את הבור כראוי, והבור התגלה אחר כך שלא באשמתו, ומכיוון שלא ידע על כך הרי הוא פטור. ועד המתה יהיה השני לבדו חייב, עד שידע הראשון שהבור מגולה, וכדי שיעבור שיעור זמן מספיק, שיזכור הראשון פועלים ויכרות הרזים, כדי להכין מהם כיסוי ויחסנו. וכל שימות בו, שאם נפל בעל חי לבור ומת בתוך זמן זה, דהיינו קודם שעבר שיעור הזמן כדי שיזכור פועלים ויכרות הרזים ויחסנו, הרי השני לבדו חייב בו, שבתוך זמן זה נחשב הראשון לאנוס שאין לו אפשרות לחסות את הבור. וכל שימות בו אחר זמן כזה, שאם נפל בבור בעל חיים ומת לאחר שידע הראשון שהתגלה הבור ועבר שיעור זמן מספיק שיכל לחסותו, הרי שניהם חייבים לשלם שהרי שניהם פשו בו. הלך החטא המוסר בורו לשומר, אדם שחפר בור שאחריותו עליו, ומינה אדם אחר שישמור על הבור שלא ייפלו שם בעלי חיים, הרי השומר חייב בנזקיו, שהרי האחריות לשמירת הבור ממילה לנזקיו הוא עברה אליו. ואם מסרו שבעל הבור מסר את הבור לשמירתן של חירש, אדם שאינו שומע ואינו מדבר, או לשוטה שאין בו דעת, או לקטן ששלושתם נחשבים שאין להם דעת, והוא מסר לאחד מהם את שמירת הבור, הרי אף על פי שהיה הבור מחוסה כראוי בשעה שמסר להם אותו, הרי הבעלים חייבים בנזקי הבור, וזאת משום שהבור עשוי להתגלות, שמטבע הדברים כיסוי הבור עשוי להיערס עם הזמן, ולפיכך יש לפקח עליו באופן תמידי, לוודא שהכיסוי מכסה את הבור כראוי, ואילו אחרי ששוטה והקטן אין בהן דעת למעקב כזה על הכיסוי, ולפיכך המוסר להם את שמירת בורו, הרי זה פושע ומתחייב בנזקיו. הלכה תת המכסה בורו בדוליו של חברו, שדרכם היה להשתמש לפעמים בדלי לכיסוי הבור, ועלה נטל דלי של חברו והשתמש בו לכיסוי בורו, ובא בעל הדלי ונטל את דוליו מעל הבור, וכך נשאר הבור ללא כיסוי. הרי בעל הבור חייב בתשלומי נזקי הבור, שהרי לא כיסה את בורו כראוי, שהיה עליו לעלות על דעתו שבעל הדלי איתו לדוליו. הלכה יוד אחד החופר בור, שהוא חפירה עגולה, או שיח חפירה ארוכה וצרה, או מערה, חפירה מרובעת שיש לה תקרה, או חריץ, תעלה שרחבה מלמטה וצרה מלמעלה. הרי בכל הדברים הללו חייבים בעליהם בנזקיהם. ולמה נאמר בתורה, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור? הרי חייבים על כל מיני החפירות, ללמדנו שאין חייבים על מיטת בעל חיים בבור, עד שיהיה בו בבור כדי להמית, שיעור שהנופל לתוכו עשוי למות בו, וכמה הוא שיעור כדי להמית, עומק 10 תפחים, דהיינו שיהיה בעומק החפירה 10 תפחים. לפיכך כתבה התורה בור, משום שסתם בור יש בו לפחות עומק של 10 תפחים, שהוא שיעור המיטה, ומכאן למדים אף לשאר סוגי החפירות, שאין חייבים על מיטת בעל חיים בהם, אלא אם היה בהם עומק של 10 תפחים. אבל אם היה עומק החפירה פחות מ10 תפחים ונפל לתוכו שור, או שר בהמה חייה והעוף ומת, הרי זה פטור. משום שבור שעומקו פחות מ10 תפחים, בדרך כלל אינו עשוי להמית, כך שאם מת בו בעל חיים, הרי זה כאונס. אך באם מוסקו הבעלי חיים בבור ולא מתו, הרי זה חייב בעל התקלה. דהיינו בעל החפירה נזק שלם, אף שאין בעומק החפירה 10 תפחים, דאף שבפחות מ10 תפחים אין היא עשויה להמית, הרי אף בעומק פחות היא עשויה להזיק. הלכה י' ואם היה עומק הבור 9 תפחים ומהם תפח אחד מלא מים ונפלה לתוכו בהמה ומתה, הרי בעל הבור חייב, ואף שיש בעומק כל הבור רק 9 תפחים, משום שהתפח של מים חשוב כעומק 2 תפחים ביבשה, דהיינו בור ללא מים. וזאת משום שהמים מוסיפים הבל לבור, כך שתפח אחד של מים מוסיף הבל כמו 2 תפחים ללא מים, ומשום כך, באם היו בבור 8 תפחים ללא מים ועוד תפח של מים, נחשב הדבר כאילו היו בו 10 תפחים ללא מים, שבהבל של בור כזה יכולה להיחנק הבהמה ולמות. ואם היה עומקו של הבור 8 תפחים ומהם 2 תפחים מלאים מים, שבסך הכל היו בבור 8 תפחים, 6 תפחים של אוויר ללא מים ועוד 2 תפחים מלאים מים, או שהיה עומקו 7 תפחים ומהם 3 תפחים מים, 4 תפחים של אוויר ללא מים ועוד 3 תפחים מלאים מים, ונפל לתוכו שור וחיוצא בו שר בהמה וחייו ומת, הרי אין מחייבין אותו את בעל הבור לשלם, ואם תפס הניזק בעל הבהמה מנכסי בעל הבור, אין מוציאים את הנכסים מידו. משום שהדברים האלו, דהיינו האופנים שנסגרו של בור שעמוק 8 תפחים ו2 מהם מלאים מים, או שעמוק 7 תפחים ו3 מהם מלאים מים, ספק יש בהן בגמרא בפרק שור שנגח את הפרה, ומכיוון שהדבר ספק, הרי על פי הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, אין מחייבין את בעל הבור לשלם על מיטתם של בעלי החיים בבורו, אך להרמב״ם לשיטתו, באם תפס הניזק את דמי נזקיו, אין מוציאים אותה מידו. הלכה י' ב', החופר בור עמוק 10 תפחים, ובא אדם אחר והשלימו ל-20 תפחים, שחפר בבור 10 תפחים נוספים, שהעמיק לחפור בבור עוד 10 תפחים, כך שעומקו של הבור עתה הוא 20 תפחים, ובא אדם שלישי והשלימו ל-30 תפחים, שהוא העמיק לחפור 10 תפחים נוספים, ועתה הבור הוא של 30 תפחים, שכל 10 מהם נחפרו על ידי אדם אחר. הרי כולן, כל 3 האנשים שחפרו את הבור, חייבים לשלם, באם נפל בעל חיים בבור ומת. אך באם חפר הראשון פחות מ10 תפחים, אפילו תפח, שחפר בור בעומק של 9 תפחים, ובא האחרון והשלימו לעשרה טפחים, בין שחפר בו טפח נוסף, שכך הוא השלים את עומקו לעשרה טפחים, או שהגביע בניין על שפתו טפח, שבנה סביב שפת הבור שעומקו תשעה טפחים מחיצה בגובה טפח, ובכך נעשה הבור עמוק עשרה טפחים משפת המחיצה, הרי זה האחרון חייב והראשון פטור. ואם לאחר שהשלים השני את הבור לעשרה סתם באפר את הטפח שהוסיף, או שסתר את הטפח שבנה על שפת הבור, וכך חזר הבור להיות של תשעה טפחים כפי שהיה בתחילה, הרי זה ספק בגמרא בפרק שור שנגח את הפרה, האם בשעה שהוסיף השני עוד טפח נסתלקו לגמרי מעשה הראשון, או שאף לאחר שהוסיף את הטפח העשירי עדיין לא נסתלקו לגמרי מעשה הראשון. הלכה י' ג' ואם חפר הראשון בור עמוק עשרה טפחים, שהוא בור הראוי להעמית, ובא האחרון והרחיבו, שלא העמיק את הבור, אלא חפר באחד מכותלי הבור ובכך הגדיל את רוחב הבור באותו צד, ונפל לתוכו של הבור שור ומת, הרי אם מחמת הבלו מת, שהשור מת מחמת האוויר החנוק שבבור, כגון שהיה הבור מלא בגזי צמר, והשור לא נחבט בקרקע איתו, שבאופן זה בוודאי מת מחמת האבל של הבור, הרי האחרון שהרחיב את הבור פטור, שהרי האחרון מיית את הבלו של הבור, שבכך שהרחיב את הבור התמעט האוויר החנוק שבבור, וכיוון שהשור מת מחמת האבל, הרי הוא לא מת מחמת מעשה האחרון, שהרי האחרון רק מיית את האבל שבבור. ואם מחמת חוותו מת, שהשור מת מחמת שנחבט בקרקע הבור ולא מחמת האבל, כגון בבור שעומקו כרוחבו שאין בו אבל, ובוודאי הוא מת מחמת החוותה, הרי האחרון חייב, שהרי הוא הקריב וזק בור זה, שבכך שהרחיב את הבור הוא הגדיל את הסיכויים שיפול לתוכו השור, ומכיוון שעל ידי מעשיו נוסף בבור הזק שלא היה בו קודם, הרי יש לו חלק בחפירת הבור וחייב על נזקיו. כפי שממשיך הרמב״ם, וכן אם נפל השור מאותו הצד שהרחיב האחרון, הרי האחרון חייב, שהרי הקריב וזק בור זה, שלולי שהרחיב עלה את הבור לא היה השור נופל לתוך הבור, ומכיוון שכל הנזק נגרע מחמתו שהרחיב את הבור, הרי אף על פי שמת השור מן האבל שבבור, והאחרון על ידי שהרחיב את הבור מיית את אבל הבור, הרי מכיוון שרק מחמת הרחבתו את הבור נפל השור לתוך הבור ומת מחמת האבל, הרי הוא הגורם למיטת השור, ולפיכך הוא לבדו חייב בנזקיו, אך באים מן הצד שחפר הראשון נפל השור ומת מחמת האבל, הרי הראשון לבדו חייב, ואילו השני פטור לגמרי, שהרי השור לא מת כלל מחמת מעשהו שהרחיב את הבור, שהרי הוא לא נפל כלל בצד שבו הוא הרחיב את הבור, אלא נפל בצד שחפר הראשון, ואין לנו מטילים עליו אחריות על הבור מכיוון שהרחיב אותו, ולעניין האבל הרי עד רבה, זה האחרון מיית את אבלו של הבור. ומכיוון שכך, הרי באופן זה שהשור נפל בצד שבו חפר הראשון והוא מת מחמת האבל, אין שום אחריות על השני והוא פטור. הלכה י' ד' בור שחיווה עליו התורה, היינו החיוב שחיווה התורה את בעל הבור בתשלומי נזקי הבור, הרי זה אפילו לא מתה הבהמה אלא מהבלו של הבור. דהיינו כאשר הבהמה לא נחבטה בקרקע הבור, משום שהיו בבור דברים רכים כגזי צמר, אלא שמתה מחמת האוויר החנוק שהיה בבור, ואין צריך לומר אם הבהמה מתה מחוותו, דהיינו על ידי שנחבטה בקרקע הבור, שבזה בוודאי חיווה התורה שרי באופן זה הנזק נעשה כתוצאה ישירה ממעשיו. לפיכך, בים היה שיעור עומק הבור כשיעור רוחבו, וכגון שבים עומקו היה עשרה טפחים, אף רוחבו היה עשרה טפחים, הרי אין לו אבל, שבאופן כזה האוויר נכנס אל הבור, ואין בו אוויר חנוק היכול להמית את הבהמה, ולפיכך, בהם לא נחבטה בו הבהמה, שוודאי הבהמה לא נחבטה מהבור, כגון שהיה מלא בגזי צמר, ומתה הבהמה בבור, הרי זה פטור, שהרי בור כזה אינו יכול להמית את הבהמה, ואם כן, הבהמה לא מתה מחמת הבור, אך בהם היה עומקו של הבור יתר על רוחבו, כגון בבור שעמוק עשרה טפחים שהיה רוחבו פחות מעשרה, הרי זה יש לו אבל, שבבור כזה יש אוויר חנוק הראוי להמית את הבהמה, ולפיכך אם מתה בו הבהמה חייב, אף על פי שלא נחבטה בקרקע, כגון שהיה מלא בגזי צמר, שהרי כאמור התורה מחייבת, אף כשמתה הבהמה מחמת אבלו של הבור. הלכת את וב, ובאם עשה תל, ערמת אפר גבוה ברשות הרבים, ונחבטה בו הבהמה, רשי כתב שהכוונה שעלתה הבהמה לראש התל, ונפלה ממנו ונחבטה בקרקע שליד התל, ומתה הבהמה על ידי זה, שבכל נפילה מגובה חל דין הבור, אף אם אין פה בור חפור אלא נפילה מראש התל. הרי הדין הוא שבאם היה התל גבוה עשרה טפחים, הרי זה חייב בעל התל לשלם, שבאם היא נפלה מהתל, הרי כך נקבע הדבר לגבי בור, ששיעור עשרה טפחים יש בו כדי להמית. אך באם היה גובה התל פחות מעשרה טפחים, הרי זה פטור על מיטת הבהמה, כפי הדין בכל בור שכאשר אין בו עשרה טפחים אינו ראוי להמית, אבל אם מוזקה בלבד ולא מתה, חייב לשלם נזק שלם, כפי שהדין הוא בכל בור שהוא פחות מעשרה טפחים, ואפילו בתל גבוה כלשהו, שעשה ערמת אפר בגובה קטן ביותר, ועלתה עליו הבהמה ונפלה ממנו, או בחפירה כלשהי, שחפר בור בעומק קטן ביותר ונפלה בו הבהמה והוזקה, הרי זה חייב לשלם, מפני שהנזק בכל שהוא דבר מצוי וידוע, שדבר מצוי וידוע שהבהמה עלולה להינזק כתוצאה מנפילה מגובה מועט, והיה עליו לקחת בחשבון שהבהמה תינזק מהחפירה או מהתל. אך אין המיטה בכל שהוא מצויה, שאין מצוי שהבהמה תמות כתוצאה מנפילה מגובה מועט של פחות מעשרה טפחים, וכך לא בהתקלות בתל שהוא פחות מעשרה, והרי הוא כמו אונס, ולפיכך כאשר הבהמה מתה כתוצאה מנפילה לבור של פחות מעשרה טפחים, או מיטל שהוא פחות מעשרה טפחים, הרי מיטה זו נחשבת כאונס, שהוא לא היה אמור להעלות את הדבר בדעתו, ולפיכך הוא פטור על מיטתה. על אחת זין, וכן אינו חייב על מיטת הבהמה בבור אף שיש בו עשרה טפחים, או על חביתתה בתל אף שיש בו עשרה, אלא אם הייתה הבהמה קטנה, שעדיין לא למדה לשמור על עצמה, או חרשת, או שוטה, שאין להם דעת כישר הבהימות לשמור על עצמם, או סומה, או שנפלה בלילה, שבשני האופנים הללו איננה רואה, וכך היא עלולה ליפול מהבור או להתקל בתל. שכאשר אין בה בהימה דעת, או שאינה רואה את אשר לפניה, היא אינה נזרת מהמכשול, ולפיכך באה לבור או התל השם במיטת הבהימה. אבל אם הייתה הבהימה פיקחת שיש לה דעת כישר הבהימות, והיא יודעת לשמור על עצמה, וכן היא רואה שאיננה סומה, ונפלה ביום שיכלה לראות את הבור או התל, ומכל מקום היא נפלה ומתה, הרי זה פטור, שזה נחשב כמו אונס, מפני שדרך הבהמה לראות ולסור מן המכשולות. ומכיוון שמה שהבהמה מתה מהבור או מהתל, ושלא כדרכה לשמור על עצמה, נחשבת מיטה זו כאונס ביחס לבעל הבור או התל, ולפיכך הוא פטור מלשלם על מיטתה. וכן אם נפל לתוכו, לתוך הבור, אדם ומת, אפילו אם היה אדם סומה, עיוור, או שנפל בלילה שלא יכל לראות את הבור, בן שהיה בן חורין, יהודי רגיל או עבד כנעני, הרי זה בעל הבור פטור, ואף שאדם זה לא יכל להיזהר שלא ליפול בבור, שהרי הוא סומה או שנפל בלילה. מכל מקום התורה לא חייבה כלל על מיטת אדם בבור, שממה שנאמר בתורה ונפל שם השור, מיתו החכמים שור ולא אדם. אך באם מוזק בו בבור, האדם או הבהמה הפיקחת, חייב נזק שלם כמו שביארנו בהלכה הקודמת. הלכה י"ז, ואם נפל לתוכו, לתוך הבור, שור פסולי המוקדשים, דהיינו שור המיועד לקורבן שנפסל כגון שנפל בו מום, וכתב הרייבד שמדובר אף לאחר שנפדה, ומת השור מחמת נפילתו לבור, הרי זה בעל הבור פטור מלשלם לבעל השור, שנאמר בפרשת משפטים, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לי ועליו, והמת יהיה לו, דהיינו לניזק בעל הבהמה. שבעל הבור צריך לשלם את ההפרש, שבין שווי הבהמה כשהייתה חיה, לבין שווי נבלתה. דרשו חכמים ממה שנאמר והמת יהיה לו, מי שהמת שלו, שנבלה שייכת לו והוא יכול להיענות ממנה, חייב בעל הבור לשלם לו על נזקו. יצא זה שור פסולי המוקדשין שהוא אסור בהנאה, שנאמר לגביו ואכלת ולא לכלביך, ולפיכך דינו שיקבר, דמאחר שמת ולא ניתן לאכול את בשרו, הרי אינו ראוי לכלום, שבשור כזה לא נאמר כלל חיוב התשלומין, כאשר הוא מת בבור או אף כאשר הוא הוזק בו. הלכה י"ח, באם היה חופר בבור, שבבור שהיה חפור כבר, בא אדם אחר שאינו בעל הבור והוסיף לחפור בבור, באופן שהחפירה לא הגדילה את נזקי הבור, ולפיכך לא התחייב האדם השני בנזקי הבור עצמו, ונפלה הבהמה מכל החפירה בתוך הבור, שהבהמה שעברה ליד הבור נבלה מכל החפירה, ומחמת הבעלה היא נפלה לתוך הבור ומתה, הרי באם נפלה מלפניה, שהייתה הבהמה מהלכת לפני הבור, ואם נפלה לפניה לתוך הבור כשפניה כלפי הקרקע, הרי זה חייב בעל הבור, והחופר פטור למרות שגרם לנפילת הבהמה, משום שגרם בנזקים פטור, אך באם נפלה הבהמה מאחוריה, כגון שהבהמה כבר עברה את הבור, ונבעתה, דיינו שנבלה מכל החפירה, וחזרה על הקיבה לאחור, שמהבעלה חזרה הבהמה לקבותיה לאחור, וכך היא נפלה לבור לאחוריה, כשחלק הבהמה האחורי פונה כלפי הקרקע ופניה כלפי מעלה ומתה. הרי זה פטור, אך לא רק החופר פטור כאמור שמעשיו הם גרמה באלמה, אלא באופן זה אף בעל הבור פטור, שנאמר ונפל שם השור או חמור בעל הבור ישלם, ומכך למדו חכמים שאין בעל הבור חייב לשלם, עד שיפול השור או החמור דרך נפילה, כפי שדרך הבהמה ליפול על פניה ולא לאחוריה. ואם נפל לפניו מכל החפירה חוץ לבור, שבהלכה היא נבעל מכל החפירה, ומחמת כן נתקע בבור, אך נפל אל מחוץ לבור כשפניו כלפי מטה, והוא נכבד בקרקע שמחוץ לבור, ומת או נזק. הרי באופן זה, אין בית דין מחייבין אותו את בעל הבור לשלם, ואם תפס הנזק מנכסי בעל הבור כדי לגבות מהם את נזקו, אין מוציאין אותה מידו. משום שבאופן זה ישנו ספק, ולפיכך מספק הוא פטור שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואם תפס הנזק, אין מוציאין מידו. אך כל זה כשנפל לפניו מחוץ לבור. אך באם נפל הבעל חי לאחוריו, דיינו כשפניו כלפי מעלה חוץ לבור הוא מת או הוזק, הרי בעל הבור פטור, שרי כשנפל לאחוריו, אף כשנפל בתוך הבור בעל הבור פטור, משום שאין זו דרך נפילה. הלכה יוטט, שור שדחף את הבהמה לתוך הבור, ומתה הבהמה מחמת נפילתה בבור, כך שבעל השור ובעל הבור שותפים בנזק הבהמה, שהנזק נגרם על ידי דחיפת השור, וכן על ידי נפילת הבהמה בבור. הרי מועד הוא השור לדבר זה, שכבר דחף שלוש פעמים בהמה לבור, שהוא מועד להזיק לבהמות באופן זה, שהמועד משלם נזק שלם, הרי מכיוון שהן בעל הבור והן בעל השור, חייבים בעצם בכל תשלום הנזק, הרי מאחר שלמעשה שניהם חייבים, הרי בעל הבור משלם מחצה ובעל השור מחצה, ששניהם יחד גרמו לנזק, ולפיכך כל אחד מהם משלם חצי מהנזק. אך באם טעם הוא השור, שלא דחף לפני כן שלוש פעמים בהמות לבור, שדינתם לשלם חצי נזק מגופו, הרי בעל השור משלם רביע נזק מגופו של השור המזיק, ומאחר שדינתם לשלם רק חצי ממה שהזיק, הרי על בעל השור לשלם רק מחצה מתוך החצי שלו, דהיינו רבע מהנזק, ובעל הבור משלם שלושה חלקים, דהיינו את שאר שלושת רבעי הנזק, והוא משלם מן היפה שבין חסיו, כדין כל בור שהוא משלם מהיפה שבין חסיו, מבאר הרמב״ם שזהו משום שבעל הנבלה אומר לבעל הבור, פחת נבלה זו יש לי אצלך, שאת מה שפחתה בהמתי מיותה בהמה חיה, שהפכה להיות נבלה, הרי מכיוון שנזק זה קרה בבורך, הרי אתה חייב בעצם בתשלומי כל הנזק. ומכיוון שהנזק למעשה קרה על ידי הבור, דיינו על ידי שנחבטה בבור, או משום אבל הבור, הרי בעצם תשלום כל הנזק מוטל על בעל הבור. ואף על פי שבהמתי שניזוקה היא גדולה ופיקחת, שבאופן זה אין חייבים על נזקי הבהמה בבור, שהרי הייתה אמורה לירות ולהישמר מליפול בבור, כיוון שנדחפה על ידי השור ולא נפלה מעצמה, הרי זו כמי שנפלה בלילה, שלמרות שהיא פיקחת, בעל הבור חייב במלוא הנזק. הרי אף בהמה פיקחת אינה יכולה להיזהר בלילה, וכך גם כשנדחפה על ידי שור היא אינה יכולה להיזהר, ולפיכך בעצם מוטל עליך בעל הבור כל תשלומי הנזק. אך מכיוון שאף השור שותף בגרימת הנזק, הרי כל תשלום שאני יכול להוציא מבעל השור אני מוציא ממנו, והשאר, שאר הנזק שאיני יכול להוציא מבעל השור, אתה בעל הבור חייב לשלמו. הלכה חף, וכן אם אדם אחר שאינו בעל הבור הניח אבן על פי הבור, ובא השור ונתקל בה באבן ונפל הבור ומת, הרי המניח את האבן על פי הבור משלם מחצה מהנזק, ובעל הבור משלם מחצה מהנזק, שהרי האבן והבור גרמו יחד לנזק, ולפיכך כל אחד מהם משלם חצי נזק, כמו בשור מועד שדחף את הבהמה לבור, והמניח את האבן חייב משום בור, משום שכל תקלה תולדת הבורי. הלכה חפה לבחן שור של אדיוט, של יהודי רגיל שאין השור של הקדש, ושור של פסולי המוקדשים, שור של קודשים שנפסלו, שנגחו שניהם באימה כאחד, כגון שנפל באימום ואינם ראויים להקרבה, אך עדיין לא נפדו, ומשום כך הם עדיין נחשבים להקדש, ואין חייבים על נזקם משום שהם מתמעטים ממה שנאמר ראו ולא של הקדש, שנגחו השור של האדיוט ושל פסולי המוקדשים באימה כאחד, ששניהם נגחו אותה יחד ומתה באימה, הרי באים טעמו זה של האדיוט, שהשור של האדיוט הוא טעם שעדיין לא נגח שלוש פעמים, משלם האדיוט בעל השור הטעם חצי נזק, כדין כל שור טעם, ובאים השור של האדיוט הוא מועד שנגח כבר שלוש פעמים, משלם הוא נזק שלם ממיטב נכסיו, וזאת משום שהניזק אומר לו לאדיוט בעל השור, כל מה שאני יכול להוציא מזה, מהמזיק השני שנגח יחד עם השור שלך, אני מוציא, והשאר מה שאיני יכול להוציא ממנו אני מוציא ממך, ובמקרה זה הועיל והמזיק השני הקדש הוא פטור על נזקיו, שאיני יכול להוציא ממנו כלום, לפיכך אתה תשלם לי את הכל. הלכה חף בית, מי שהיה חופר בו ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו, הרי בעל השור פטור מלשלם כופר ליורשי בעל הבור, וכך גם אין סוקלים את השור, משום שחופר הבור גרם לעצמו את הנזק, בכך שחפר בו ברשות הרבים ששברים עלולים ליפול לתוכו. ולפיכך בעל הבור פטור מתשלומי הכופר, והשור לא נסכל משום שלא המית בכוונה. ואם מת השור כתוצאה מנפילתו לבור, הרי זה נוטל בעל השור את דמי שורו מיורשי בעל הבור, שהרי בכך שהוא חפר את הבור ברשות הרבים, הוא גרם למיטת השור על ידי נפילתו בבור, ולפיכך הוא חייב בדמיו ככל חופר בור ברשות הרבים שנפל לתוכו שור ומת. ומכיוון שבעל הבור מת, הרי בעל השור נוטל את דמי שורו מנכסי בעל הבור שנמצאים עתה אצל יורשיו, כדין כל החובות שהאדם חייב לאחרים, שבאים מת החוב נקבע מיורשי נכסיו. וכאן מסתיים הפרק ה-12.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.